למלכים הנותן אורו והצתו לאחשוורוש ירום הודו. צריך לתקן תפילה לשלום המדינה אחשוורושית. כל כך ליברלית, כל כך אפשר להיות יהודי טוב. אנחנו, אני כבר אחרי הסעודה הזאת, אני ניגש אליו לקבל תקצוב לאיזה בית ספר חדש, לאיזה כולל נפלא. מה מדברים שם בשולחן של הסופרים העבריים? אחד אומר, תשמעו חבר'ה, בין כוס לכוס, אני רוצה להקריא לכם את כמה משפטים מהחיבור החדש שלי, קוראים לזה בזכות הנורמליות. אני עכשיו מקריא לכם איך לוותר, איך סוף סוף לוותר את האנומליה של ההיסטוריה הישראלית המיוסרת. אנחנו בעצם עם ככל העמים. יושב שם איזה מישהו, רגע, מה זה עם ככל העמים? אנחנו עם סגולה, מה קרה לך? אז הוא אומר, בטח שאנחנו עם סגולה. כל העם הוא עם סגולה. כל העם והסגולה שלו. אתה יודע מאיפה למדתי את זה? מי המציא את הרעיון הזה? מי המציא את זה? היה כאן איזה מעבר. זה לא דבר פשוט. להגיד את זה? זה לא בדור שלם המציאו את זה. זה לא הסופרים העבריים המציאו את הדבר הזה. כל העם עם הסגולה, זה פלא, כן? זה, אפשר להגיד, כן, אנחנו עם סגולה, בטח, כל אחד עם הסגולה שלו, כן? אתה יודע מי אמר את זה? מאיפה זה בא? אחשוורוש, בהתחלה הוא רצה שזה יהיה כאן משהו הומוגן, רואה, זה לא הולך. אז בסוף הוא אומר שיהיה מדינה ומדינה ככתבה, ועם ועם כלשונו. אני רוצה שכולם יהיה אחדותי, אבל לא צריך להיות כולם אותו דבר. כל אחד יש לו את השפה שלו, את התרבות שלו, להפך, זה יפה. זה יפה, הגיוון הזה, הצבעים השונים, זה ממש, זה מוסיף, זה מרתק, זה נפלא, המפגש בין תרבויות, וזה, וכל עם ועם עם הסגולה שלו, כולם מתפעלים, וואי, איזה יופי. אז זאת אומרת, אז יש את הפרסים, ויש את המדיים, ואת הטרסים, ואת האלה, וכל אחד עם הסגולה, וגם אנחנו, העברים, כן, אנחנו עם הסגולה שלנו. מה באמת הסגולה שלנו? אנחנו, הסגולה שלנו, זה לא כמו כל העמים, כל העמים יש להם סגולה קטנה. אנחנו, הסגולה שלנו, שאנחנו העם הכי קוסמופוליטי, שאנחנו העם בלי סגולה, זה הסגולה של ישראל. זה משהו מיוחד. זה כבר חריפס. אבל אי אפשר לדון על זה, כן? זה ה... מה הולך שם בסעודה הזאת? היא מתוכננת היטב. אז נכון, יש את הדזמורות ויש את זה, אברהם פריד וכל זה, יש את זה, בסדר, אבל מה, ברגע מסוים אז מופיע אחשוורוש והוא מכבד אותם בנוכחותו, כידוע לבוש בבגדי כהן גדול. זה משהו, זה אחד אומר לשני, מה זה צריך לי? רגע, זה רואו, זה שלנו. זה אומר לו, לא, זה לא ככה, זה כמו, נו, כמו ויצמן שהוא הלך לפגש עם פייסל, זה מלך פייסל, הוא שם את זה, את הקפיה וזה, אתם לא ראיתם בתמונות האלה וזה, אז ככה הוא רוצה לכבד אותה. השני אומר, רגע, זה קצת ביזיון בכל אופן, וכהן גדול. השני אומר, מה כהן גדול? עזוב כהן גדול, מה, יש לך כהן גדול עכשיו? טוב, טעמת את זה, זה משהו, עזוב. והוא יושב לו על כיסא המלך שלמה, על משהו שדומה לו. הוא משקה אותם בכלי הזהב של בית המקדש. והם ממשיכים ליהנות מהסעודה הזאת. זה מוות. זה אשר קרחה בדרך. זה על מה זה שמספר מרדכי לאסתר. על ההוא. על אשר קרחה הוא. ולאן הגיע הקור. הקור הזה שחודר לעצמות. כשחזל אומרים, מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה באותו דור, אני יכול להסביר את זה. זה כישלון מוסרי. אבל אני לא חייב להגיד את זה אפילו. כי יבוא מישהו ויגיד מה הם אשמים ומה יכלו לעשות. לא יודע, על פלוני, על מוני, מה, כך הוא גדל, כך הוא התחנך, מה הוא אשם, זה לא משנה בכלל. אני בוחר עכשיו לראות את זה לא כבדיוק מחאה מוסרית, אלא יותר דיאגנוזה. על מה באה הכליה? מה באה המחלה הזאת? אומר להם, אומרים רשבי ותלמידיו, בגלל שהמערכת החיסונית הישראלית נהרסה עד אפר. לא נשאר ממנה מאומה. כל החיוניות, כל החיים, כל הבשביל מה של החיים, כל טעם החיים, הכל נהרס. האם היש השם בקרבנו עם עין ויבוא המלאק? המלאק חייב לבוא. הכליה, גזירת הכליה, מרדכי מחכה לו, מצפה לו. הוא יודע לקרוא את האותות. הוא מבין שהתוצאה, הוא ניסה. אבל הוא מבין שתוצאות המשתה הזה זה גזירת כליה. הוא לא מופתע. הוא לא מופתע שאחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש. אבל מה שכן, הוא רואה דבר אחר. בכל אופן, בזה אנחנו פוגשים את הוראה השלישית של המלאק, את הקור. הקור זה לחשוב שלמציאות הארעית יש לה קיום. הקור זה שירושלים משתקחת מן הלב. הקור זה שיקחת מה אנו, מה חיינו, מראשית הווייתנו, ממחשבה אלוקית שקודמת לעולם, ועד אחרית ימות משיח. לשכוח את זה, זה המוות, זה הקור. זה הכישרון של המלאק, שהוא פועל כאן דרך אחשוורוש, פה הם פועלים בקולוזיה, ביחד, בסבתא. האמת היא כזאת, אבל עכשיו זה מאוחר. זה לא אותה, אני מסתר. אני לא יודעת טוב, אני אשתדל בכל אופן לקצר קצת. אנחנו צריכים להבין שהקור הזה יש לו מקור. הקור זה החלישות הרוחנית. בשמונה קבצים, קובץ ה' קצ"י ט', החלישות הרוחנית שמצויה בין יראי השם, שומרי תורה ומצווה, מיעוט העוז הנפשי ועייפות הרוח. עייף ויגיע, בא מרפיון ידיים מן התורה, ובייחוד מן התורה דלעילה, כלומר מגדולת המחשבה וברורי הדעות. ממה בא הרפיון? ממה בא החולשה הזאת שהיא מולידה את הקרירות, את הקור הזה? זה בגלל שיש נתק, יש רפיון ידיים מן התורה, ובייחוד מהתורה לפי ערכה הגדלותי. כי יעסקו בתורה, ידעו את ההלכות. מגדולת המחשבה וברורי הדעות. כל מה שמעולתים התכנים הראשיים, כלומר הם נמצאים בעלתה, גורמי המחשבה והמעשה הרצוי, כן? יותר במעטה ערפל, ככל שהם יותר עמומים, היסודות, הפרטים יש, את המעשה הרצוי יש, אבל את הגורמים, את המחשבה הכללית, היסודית, כן? או בסגנון אחר, ההתנקרות לחוכמה הפנימית, לחוכמת הרזין, כמו שהרב אומר. זה מה שמתואר כאן במגילה, מה שחזל מתארים. על ידי התרחקות מהכרת הרזים, באה ההכרה של קדושת ארץ ישראל בצורה מטושטשת. על ידי ההתנקרות אל סוד השם, נעשות הסגולות העליונות של עומק החיים האלוהיים לדברים תפילים שאינם נכנסים בעומק הנשמה. וממילא יחסר הכוח היותר אדיר בנשמת האומה ביחיד, והגלות מוצאת היא חן מצד עצמותה. כשלומדים, הנה מסביר את זה, כי למשיג רק את השטח הגלוי, לא יחסר שום דבר יסודי בחסרון הארץ והממלכה וכל תכני האומה בבניינה. יסוד ציפיית הישועה הוא אצלו כמו ענף צדדי שאיננו יכול להתקשר עם עומק הכרת היהדות. זה מה שקורה. יש רפיון ידיים מתורה דלעילה, מהתורה של המחשבה, מתורה של השאיפה הגדולה הגדלותית, ואז יש התבייתות בפרטי תורה, כן, אבל אז לא מבינים, אז הכל נהיה לא מובן. אז מה יחסר לנו בחסרון ארץ? יש רבנים, יש רבנים חשובים היום ברגע זה, בשעה הזאת, שמלמדים כך, שלא משנה, 2,000 שנה קיימנו את התורה, למדנו אותה, שקדנו בה. בלי ארץ ישראל, לא צריך את ארץ ישראל, לא צריך מלכות, מי צריך? זה של גויים, כן? זה דברים צדדיים. אז מה זה ציפיית הישועה? יבוא פעם המשיח על מרבד קסמים, ירומם אותנו, כל מיני מחשבות. זה בדיוק התיאור שיש כאן. כל מה שיותר זה לוט בערפל, כן מוסיפה היא החולשה הנפשית להתפשט אצל אותם שהם צריכים כבר פרנסה רוחנית גדולה אחרת. לפעמים יש מצבים כאלה, יש מדרגות כאלה של חולי שצריך לתת להם מזון של ציפורים. יש טבעונים כאלה שכל הזמן אוכלים עשבים ומזון של ציפורים, אבל זה טובי של ציפורים. אבל כשמגיע התור להופעת חיים גדולה ונותנים מזון דל קטן כזה, אז יש עייפות, אז יש חלישות רוחנית, או אפשר להגיד את זה בסגנון חיובי, מה שהרב מסביר גם כן, זה בעצם אותם הדברים. הרב אומר כאן, כשלומדים באורות התורה פרק ב', אפשר לקרוא ד' ה' ו', אני אקרא רק את ה', כשלומדים תורה לשמה, מה זה ללמוד תורה לשמה? עושים חסד עם כנסת ישראל. הכיצד? רוח האומה מתחזקת על ידי מה שבניה מתפרנסים בפרנסתה הרוחנית, וכל יחיד העוסק בתורה הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה. כל הרפיונות שבאים לעולם ברוח ישראל, מקורם הוא שכחת התורה ורפיון ידיים מן התורה. אז אנחנו נמצאים ברפיון ידיים מן התורה. זה המצב של קור, זה המצב של נגזרה כליה, השונאים של ישראל. המצב הזה, אז אפשר לראות את זה כמחאה מוסרית נגד המצב, המדרגה של עם ישראל, אפשר בהחלט להגיד ככה. אפשר להפיק מזה גם מסרים מוסריים. אבל אני חושב שיותר עמוק, יותר אמיתי, זה להבין שחז"ל באים לתאר את המצב. את המצב של עם ישראל, את המצב שבהכרח הכוח ששואף לחלותינו ידוע לעליונה, הוא ייכנס כאן. אבל האמת היא שאפשר גם וראוי גם לראות את זה אחרת. תמיד כדאי לקרוא את ההיסטוריה מהסוף להתחלה, סוף מעשה במחשבה תחילה. ואפשר להבין, עם כל המחאה המוסרית ועם כל התיאור הנוראי של הקור המזמין את המלאק, אבל אולי צריך להתבונן בזה גם לא בסתירה, אבל גם כחושך שמחייב את הופעת האור, כחושך שמחולל בנוראותו את הופעת הגואל ואת הופעת הגאולה. כשנמצאים בתוך החור השחור הזה, והגזירה נגזרת, ועיר השושן נבוכה, והיהודים ובסק ואפר יוצא לרבים, ומורדכי יוצא ברחובות שושן בזעקה, וכל הדבר הנורא הזה. אז נמצאים בתוך השואה, בתוך החושך. אבל אפשר להבין שהחושך הזה, עם כל הציור השטחי והחיצוני, שכאילו המצב חוזר לקדמותו בסוף על ידי הגאולה, אז זה לא ככה בכלל. החושך הזה מוביל אל הופעת חיים חדשה, שהיא מופיעה לא בתור צ'ופר, לא בתור איזה תוספת, אלא בתור הכרח. חייב להופיע הגואל. הוא חייב. נכון שהגואל במקרה הזה הוא גם יצר את השואה. בסדר. אין דבר. אני אומר אחרת. אני אומר שמרדכי חיכה להמן. ומרדכי גם ידע איך לפעול. מה שאנחנו צריכים עכשיו לבדוק, ובזה נסיים, בעזרת השם, די נדר, כי אין לי באמת, אין לי כל כך כוח. זה הופעת הגאולה. הופעת הגאולה, והופעת הגאולה זה לא רק מציאות היסטורית שמתחדשת, אדרבה. מבחינה היסטורית לא כל כך מתחדש בסוף המגילה יותר ממה שהיה בתחילת המגילה לכאורה. אבל הגאולה זה התחדשות הגואל. זה הופעת מרדכי ואסתר. וזה ננסה להגיד בכמה מילים. מיקמנו את הסיפור של המגילה, חזל ממקמים אותו אחרי חורבן בית ראשון, אבל זה בעצם לא כך, זה בדרך בין חורבן בית ראשון לקראת בניין בית שני. בית שני שהוא בית מסובך, שיש אומרים שלולי הקרירות הזאת אז בית שני היה לא היה נחרב. הבית שני כפי שהוא נבנה במתכונתו ידעו שהוא יחרב, כתוב במדרש בתנחום. אבל על כל פנים בית שני יש בו הערת קודש גדולה מאוד, חשובה מאוד. אז הסיפור הזה זה אחרי בית ראשון ולקראת בית שני, מכין את הדרך לבית שני. אני יכול אפילו להגיד את זה בעוד סגנון, בצורה אחרת קצת. אפשר להגיד, כן, אפשר לראות את זה בשלוש דרכים. אפשר לראות את זה תלוש, כפי שהמגילה נכתבת, וזה סיפור תלוש מן הכל. אפשר לראות את זה כסיפור של גלות בין בית ראשון לבית שני. אבל הדרך אולי יותר אמיתי, יותר שלמה, זה להבין שהסיפור הזה מתרחש בעיצומה של תחיית ישראל. זה חלק אפל של התחייה עצמה, כי התחייה מתחילה בזרובבל. זרובבל קדם, זרובבל עולה לארץ ישראל, זרובבל יחד עם זרובבל עולים הרבה מאוד תקוות. זרובבל הוא גם מזרע דוד, אז בכלל מי יודע לאן הוא יגיע. והוא נכשל בכל אופן, משהו קורה כאן, כותבים סתנה, מפסיקים את בניית בית המקדש, כן? על רקע הזה נהנו מסודת אותו רשע. זה לא רק להסתפק בגלות, זה יותר מזה, לחרף עקבות משיחיך, זה להתייאש מהגאולה. הגאולה נגמר, איך אומרים היום? בדיוק בשבת מחלקים את כל הדפים האלה בבית כנסת, נכון? אז יש איזה אחד, כתב כזה חמוד, הוא כתב כמה דברים יפים. בסוף הוא מגיע למסקנה שהמסר של המגילה שהכל תלוי בנו. זה נכון, אבל מה? אז הוא אומר, הכל תלוי בנו, סימן שכל תהליך הגאולה הוא כמו שאומר רב סלוויצ'יק. אתם מכירים את רב סלוויצ'יק, נכון? מה לא? אתם עשיתם את זה בגרות, על זה בגרות. אני יודע שכן.